אנחנו ממש בסוף העמוד הראשון של הקדמת המחבר. באלו שתי המילים, מילות שנקראות את תורה עץ חיים. אז התורה נקראת עץ חיים ובאה לרמוז לך בזה, כמו שדיברנו, שאין התורה ביטול. תורה לא מתבטלת. אין מצד אחרים ואין מצד עצמה, לא בגלל גורמים חיצוניים ולא בגלל גורמים פנימיים. חוץ מזה, יש עוד סיבה למה התורה נקראת עץ חיים. גם התורה היא עץ חיים שהיא נותנת חיים למי שאוחז בה, דהיינו לומדיה. כשאדם לומד תורה, אז הוא הולך ומשתנה, הולך וגדל. אומר הרב קוק באורות הקודש חלק א', שזה אחד ההבדלים החשובים בין התורה לבין שאר חוכמות או שאר נושאים בעולם. שאר החוכמות בעולם, וכל הדרך ארץ של העולם, זה דברים מאוד חשובים. אבל כל מה שהם עושים זה לסדר ולארגן את החיים. יש לו חיים, בוא נסדר אותם יותר טוב, נארגן אותם יותר טוב, או נפתח את החיים. אבל אין ביכולתם להוסיף חיים. להוסיף חיים, זאת אומרת שהאדם, הוא יש לו נפח חיים יותר גדול, עוצמות חיים יותר גדולות. האדם שלומד תורה, משהו בכוחות החיים שלו, הולך ומשתנה. הרצונות שלו משתנים, הערכים שלו, כל תפיסת החיים שלו הולכת ומשתנה. כל אופק החיים שלו משתנה. אין שום תוכן בעולם שכל כך משפיע, כל כך משנה את מערכות החיים של האדם, נפשית, מחשבתית, ולכן התורה נקראת עץ חיים. נקראת עץ, כי על ידי התורה יש לאדם דבקות ונטיעה בו יתברך. הוא מושרש, יש לו שורש, יש לו קשרים, כי נטיעת התורה יוצא מהשם יתברך. ולפיכך היא עץ חיים המחזיקים בה, וזהו שדרצו עץ חיים זה תורה. אבל הנושא שבעיקרו אנחנו אליו נזקקנו כאן בספר הזה, זה לא לדבר על התורה, אלא הנושא המרכזי של הספר הזה הוא לא עץ החיים, אלא דרך חיים. דרך חיים זה משהו אחר, זה דרך ארץ. דרך ארץ זה לא תורה. מה זה דרך ארץ? היא נקראת דרך, כי הוא הדרך הישר שאינו נוטל ימין ושמאל, רק הולך ביושר. כל דרך הולך ביושר ונקרא דרך חיים פני כדרך ארץ ותוכחות מוסר. כל דברי מוסר שלא ילד איך אדם אחר תאוות גופו וחומרו אשר דבק אמיתה. כן, דרך ארץ זה מה שבעצם עוזר לאדם לשמור על דרך. מה זה לשמור על דרך? לא ליפול לקיצוניות. כשאדם הולך בדרך, בכביש, אז הוא צריך ללכת במקום שהוא לא נותן מדי לצדדים. אם אדם נוסע יותר מדי בצד הדרך, בצד, אז הוא עלול להחליק, ליפול לאיזה פינה. אנחנו, השאיפה שלנו זה לשמור על מצב כמה שיותר מאוזן של הנפש של האנושית. איך עושים את זה? על ידי המון המון מוסר. אדם כל הזמן צריך מוסר, והמוסר הוא כל הזמן מאזן אותך מכל הכיוונים. רגע, צריך מזרוצה מזה, ובסוף יוצא שאתה מאוזן. בגלל שאתה כל הזמן עירני לכל מיני סכנות של גלישה מפה, גלישה משם, גלישה, 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 בסוף יוצא שאתה בעצם מאוזן מבין הכל. ועיקר האיזון הוא אומר שלא ללכת אחרי התאוות. כי התאוות הן בעצם מושכות את האדם מהאיזון הנפשי והרוחני למקומות מאוד מאוד נמוכים, צדדיים, שוליים. רמזו את זה חכמים במה שאמרו שנבראה האישה נבראה שטן אימה. שלא נאמר סמך מתחילת התורה עד בריאת האישה, שנאמר לסגור בשר תחתנה, כאמר שם ואקטיב הסובב, שנאי בנערות, כי האישה זה משל לחומר, שבחומר דבק העדר והמיטה שהוא השטן. דבר זה ידבר לכמן, ולא דבר ברור, והוא דבר ברור. ולפיכך, מה? בשר תחתנה
זה
השטן?
לא.
ויסגור. ויסגור. את מה לבנת? הוא אומר שהאישה זה משל לצד החומרי של החיים, שדרוש איזון, ואם אדם הוא לא מאוזן, אלא הוא רק הולך אחרי תאוות ליבו, אז זה השטן. מה זה שטן? שטן זה לשון סטייה. עשר שטן לפנינו מאחרינו, נכון? כשיוצאים לדרך, צריך שטן. השטן מקטרג בדרכים, ככה כתוב. זאת אומרת שמה זה שטן? כשאתה הולך בדרך, אתה עלול לסטות לכל מיני מקומות, לכל מיני צדדים. מה גורם לסטייה? עניינים חומריים, בסדר? החשבונות הקטנוניים של החיים, החומריות, גורמת לאדם לסטות מהדרך, מהאיזון. לכן צריך הרבה מוסר. לפיכך תוכחת מוסר, תפקיד המוסר, לייסר את האדם החומרי שלו לכוחר תוותו במה שהוא בעל אדמה חומרית, ודבק בו העדר שהוא השטן, וזה מסלק אותו מהמיטה שהוא דרך מעוקל, ובזכות זה הוא הולך בדרך חיים. דרך חיים, איך אתה רוצה להגיע לדרך חיים? צריך כל הזמן תוכחות מוסר, וזה התפקיד הראשי של מסכת אבות, כל הזמן תוכחות של מוסר, כמה שיותר מוסר, מכל מיני צדדים. מוסר מאוד מגוון, אבל המכנה המשותף של כל המוסר זה לא, שאדם לא ישקע בסתמיות, בחוסר ערנות של החיים, כי זה עיבוד דרך. אז זה הנושא של המסכת הזאת, דרך, דרך ארץ, דרך חיים. כן. מוסר זה הרבה יותר מעשי. כמו הלכות, דומה להלכות, לא ממש הלכות, אבל מאוד מעשי. זה פרקי אבות מעשי. אתה צריך ליישב. הוא מיישב הרבה סתירות באמת לאורך החיבור, כי המטרה היא עכשיו מוסר מעשי. כן. גם לאיש. לכולם. זה משלים. כשרוצים, משתמשים במשל, אז משתמשים לפעמים במשל בהקשר מסוים. פעם מים במקום אחד, מים זה משל התורה. במקום אחר, מים זה משל הרשעים. הים, פעם אחת ים זה משל לחוכמה, ופעם אחת ים זה משל להפך, לחוסר חוכמה. משל. למשל, משתמשים בכל מיני דברים, לכל מיני שימושים, נכון? לפעמים שמש היא משל לאור, ולפעמים שמש היא משל לכוח ששורף את החיים וצריך להיזהר ממנו. למשל. אז אישה היא יכולה לפעמים להיות משל לדבר אחד, לפעמים משל לדבר אחר. אז בואו, משתמשים במשל של אישה, שהאישה יש לה נטייה מאוד מאוד חזקה להתמקד במה שעכשיו אקטואלי, מה שעכשיו עומד על הפרק. לפעמים זה יוצר חוסר, מצב לא מאוזן. וצריך, אישה לפעמים צריכה איזון. עושים לרגע רגע, מה, לא, מה התמונה הכוללת. אז לפעמים מתוך מאוד נמשך מה שעכשיו עומד על הפרק מאוד מאוד תופס את הלב ותופס את הנפש. אז זה משל לזה שלעולם החומרי, שכעולם החומרי גם הוא מה שהוא עושה לאדם, זה שהוא תופס אותך באיזה דבר מסוים ואתה מאבד את התמונה. מי אני ומה אני. כן, אדם בעל תאווה, אז יש לו דבר עכשיו מאוד מגרה אותו, אז הוא נמשך אחריו. הוא מאבד את הראש. אז זה משל. טוב, אנחנו לא רוצים לדברים על אישה ספציפית עכשיו. מסתמשים במשל. מה שהוא כותב מפורש, נכון? משל, רמז, רמזים. האות סמך, נכון? האות סמך היא רמז לשטן. טוב, אז עכשיו כל פעם שאתה רואה סמך אתה צריך לברוח. בסדר, זה משל. ומה שאמר הכתוב, כנר מצווה ותורה אור. ודרך חיים תוכחות מוסר. זה הפסוק שבו אנחנו עסוקים. וכנגד מה שכתוב בכל מקום, למען יתאב לך וארכת ימים. רוצה לומר שיהיה לך הטוב הגמור. טוב נצחי. כי האור, תורה אור, זה הטוב הגמור. כמו שנאמר מסכת פסחים, לעולם יצא אדם בכי טוב, שהטוב הוא אור. ודברי מוסר, נותנים לאדם חיים שהוא אריכות ימים שהוא מסולק מן המיטה על ידי מוסר כמו שהתבאר. כי על ידי נר מצווה ותואר יגיע אל הטוב ההוא האור צפון הצדיקים, כנר מאיר מצווה ויותר מזה התורה שהיא טוב לגמרי, כי התורה הוא אור, ואריכות ימים שהוא נצחית על ידי מוסר שמסלק אדם מן המיטה על ידי תוכחות מוסר, ויתברך הפירוש הכתוב כנר מצווה ותואר האור בדרך חיים תוכחות מוסר. זאת אומרת שהאדם צריך שני דברים. מצד אחד האדם צריך אור, והצד השני זה אריכות חיים. אור הכוונה, מה שנותן לאדם השקפה. כן, האדם הולך פה בעולם הזה ואין לו השקפות עולם. מה, איך נכון לחשוב על כל מיני נושאים, איך נכון להסתכל, איך, מה, מה הדעה שלי, איך לשקול דברים, זה מול זה. תפיסת עולם, זה עיקרת תפקיד התורה, ליצור לאדם תפיסת עולם, השקפת עולם, צורת חשיבה בעוד ועוד ועוד נושאים, וזה נקרא אור. וזה, יש לזה המון המון השלכות, עוד ועוד הערות. גם המצוות יוצרות לאדם התבוננות רוחנית יותר על החיים. כשאדם מקיים מצוות, אז הוא לאט לאט מכניס מימדים רוחניים, ערכים רוחניים לתוך החיים שלו, וזה ודאי משפיע על איך הוא רואה את המציאות, איך הוא מנהל אותה. זה צד אחד. הצד השני הוא שזרימת החיים השוטפת. כן, יש את השקפת עולם, את הערכים שלי. אבל יש את זרימת החיים השוטפת. אני לא כל רגע מקיים מצווה. אני לא כל רגע לומד תורה. אני חי. יש המון חיים. והחיים האלו, השאלה מה בתוכם, בזרימת החיים השוטפת, מה יגרום לזרימת חיים שיהיה בה איכות. אריכות חיים. אריכות, איכות. האיכות של החיים. זה לא יעזרו המצוות ולא תעזור התורה. פה אני צריך תוכחות מוסר. המוסר הוא לא בא לבנות לך השקפת עולם ולא להכניס לך כמה תכנים וערכים בכל מיני נקודות בחיים, אלא ללוות אותך כל הזמן. כל הזמן, בכל דבר ודבר שאתה עושה. זה לא משנה מה אתה עושה. יכול שאתה יושב לאכול, יש מוסר. אתה הולך, אתה מדבר עם מישהו, אתה מסתובב, הולך ברחוב, אתה הולך לעבודה. כל מה שאתה עושה, המוסר נכנס לכל מקום. המוסר הוא מלווה את כל החיים שלך בכל פינה ופינה, והוא יוצר לך בעצם בפועל חיים הרבה הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר משמעותיים, ומכסה בעצם טריטוריות רחבות יותר שהמצוות לא מכסות אותן. תורה והמצוות לא מכסות טריטוריות מאוד גדולות של החיים, נוצרות השקפת עולם, נוצרות תפיסה, אבל החיים לא. אדם הולך לעבודה. טוב, צריך ללכת לעבודה. מה הוא עושה? הוא, אני יודע מה, הוא סנדלר. איזה מצווה? עכשיו, מה מצווה? הוא עכשיו מתקן נעליים כל היום. מצווה. בסדר, אז יש פה ושם מצוות. אבל עכשיו הוא עובד. מה המצוות עכשיו? אין, הוא לא מצווה. אין, יכול להיות שמקרה מסוים שיהיה לו זה הפקה מין ההלכתית. אבל יכול לעבוד שעות שלמות. אין מצווה שעומדת על הפרק עכשיו. הוא גם לא לומד תורה עכשיו. הוא לא בונה את השקפת העולם שלו, אבל פה המוסר נכנס. יש המון המון מוסר. יש מוסר של האם אתה מתגאה, האם אתה כועס, האם אתה סבלן, האם אתה רודף בצע, האם, כל מיני דברים, האם אתה אכפת לך הכבוד שלך. נושאים מאוד מאוד שכל הזמן מלווים את החיים, איך אתה אוכל, איך אתה שותת, ועוד ועוד דברים שכל זה מוסר, הוא מלווה אותנו כל הזמן, וזה לכן זה, המוסר נקרא דרך חיים. אז התורה והמצווה זה משל לאור, והמוסר זה משל לחיים. שני הדברים, אור וחיים. כן, האור זה ההשקפה יותר, ופה זה דבר שהוא ממש מלווה אותנו בלי הפסקה, ולכן כל כך החשיבות של תוכחות מוסר. אז גם אדם שהוא תלמיד חכם, וגם אדם שמדקדק במצוות, צריך להשלים את עצמו גם בפן הזה, של המוסר, וזה תפקיד הספר הזה של המהר"ל. בעקבותיו הוא כתב עוד ספר, הוא כתב את פירוש דרך החיים על ברכי אבות, והוא ראה שזה לא מספיק, אז הוא כתב נתיבות עולם. הוא כותב שזה בעקבות מה שכתבתי ברכי אבות, אז אני מוסיף עוד השלמה. נתיבות עולם, מה? מוסר. 32 נתיבים של מוסר.
לא
הפירוש
של
הספר. מה? אז זה עוד הפרטה, עוד מוסר. כן?
נכון. זה מוסר בלימוד התורה.
נכון. זה הוא כתב, נתיב התורה. נכון. וכן נראה פירוש הכתוב מדברי רבותינו, פרק כמה דברכות. תניה רשבי אומר, שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולם לא ניתנו אלא על ידי ייסורים. תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. תורה, דכתיב אשרי גר שאתה עשרה נוקה. ארץ ישראל, דכתיב ועדתם לקשה עשר איש את בנו, השם לקח מייסריקה. כי השם לוקח מביאך לארץ טובה. עולם הבא, דכתיב נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחת מוסר, פסוק שבו אנחנו עוסקים כל הזמן. ביאור דבר זה, שאלו דברים ניתנו על ידי איסורים. למה צריך איסורים? כי כל אלו שלושה דברים הם קדושים. ארץ ישראל היא ארץ קדושה. הארץ הזאת נבדלת, ויש בה שכל יותר משאר הארצות. פה בארץ אפשר להגיע להישגים רוחניים, להיות נביאים. אם לא כן, שהיה לארץ ישראל מעלה הזאת, לא היה אוויר עד ארץ ישראל מחכים. כמו הבא בתרא אומרת, אוויר עד ארץ ישראל מחכימה. ולא היה בארץ ישראל דווקא הנבואה. אתה רואה שהגמרא אומרת שאפשר להתנבא רק בארץ. אז בחוץ לארץ אי אפשר להתנבא. סימן שזה מקום קדוש. כן. כן. שתי מדרגות. תורה. כן. הבנות רוח... לא רק תורה, גם היכולת לחבר את התורה למציאות, לחיים, לתת לתורה ויותר ויותר השפעות על מישורי החיים שלנו. כן. כן. ודבר שתורה ודאי חוכמה אלוקית אין בדבר גופני יותר מזה עולם הבא, הכי גבוה, אין שם אכילה ושתייה, מסולק מן הגופניות. ונקראו שלושת דברים למתנות. מתנה זה מה שאינו שייך לאדם מצד עצמו. ניתנו מזולתו. האדם הוא בעל גוף חומרי ואין מצדו דברים האלו שהם נדברים נבדלים אלוקיים. לכך לא ניתנו רק על ידי איסורים. מה תפקיד האיסורים? התפקיד המוסר למעט את חומר וגוף האדם, לסלק פחיתותו. לאט לאט להקטין את המשקל שאנחנו נותנים לצרכים החומריים שלנו. חומריות זה האגואיזם בגדול. כל הנטיות האנוכיות שמלוות את האדם, לאט לאט להחליש את האנוכיות, כדי שהאדם יהיה ראוי לדברים אלוקיים. כי הדבר האלוקי, מה שמאפיין אותו, זה שהוא כללי, שהוא לא אנוכי, שהוא אצילי יותר, שהוא לא צר. ולכן לא ניתנו שלושה דברים רק על ידי איסורים, מיעוט הגוף החומרי. אז ראוי האדם לדברים קדושים, נבדלים. מוכח מזה אם כן, שחז"ל מפרשים הכתוב דרך הם תורות מוסר, שמתקח ראוי האדם אל החיים, זאת אומרת מה נותן לאדם איכות של חיים, לפי שהוא ממעט את החומריות. ככל שאדם פחות עסוק בצרכים הפרטיים שלו, בממד האנוכי שלו, הוא בעצם יותר חי. כי הוא יותר כללי, יותר מופשט, הוא פחות מוגבל בתפיסה שלו, בחיים שלו. דבק בו עדר שהוא אמיתה, אבל זוכה לך עולם הבא. כן.
אין את זה בדבר הזה בין לחיות בארץ ישראל?
אני לא שומע.
לחומר?
לא, אין הבדל. בארץ ישראל אסור להיות אנוכיים.
חדר חומר.
ואסור להיות אנוכיים. זה נקרא חומר. חומר זה אנוכיות. זה נקרא חומר. חומר זה לא החומר. אין בעיה בחומר. חומר זה בסדר גמור. חומר במערל... בכלל בחז"ל חומר הכוונה הנטייה האנוכית, הנטייה שאני רוצה לקבל, זה נקרא חומר. חומר במערל הרצון לקבל, הרצון לקבל שאני במרכז, תביאו לי, תנו לי. זה גם במיוחד בארץ ישראל צריך להיזהר מזה עוד יותר משאר המקומות. זה ארץ שלא סובלת אנוכיות. מי שאנוכי פה בארץ אז כל הזמן מקטר, זה כלל גדול. ואין, זה ארץ, ארץ כזאת שמי שאנוכי בה מיד חוטף. לא הולך לו פה. זה המהות, המהות של ארץ ישראל זה לא להיות אנוכי. זה ארץ, ארץ הקודש. מה זה קדושה? אל תהיה אנוכי. אל תהיה סגור. זה לקחת, זה הקטנה של הרצון לקבל. שהרצון לקבל מועצם. כותב, זה הרב קוק כותב בקבצים, הוא כותב שאל תחשוב שחומרנות זה דבר לא נורא. בסדר, אז יש קצת חומרנות, מה קרה? כאילו, זה אפשר לחשוב, מה? הוא אומר, אל תחשוב ככה. הוא אומר, חומרנות מובילה לשפיכות דמים, ככה הוא כותב. למה? כי כשאתה שם את הרצון לקבל יותר מדי במרכז, אתה בסוף תיקח. תעסוק בלקחת, ובסוף לקחת זה שפיכות דמים. אבל אל תחשוב שחומרנות זה פרווה, זה לא פרווה. זה מוביל לאסון, חומרנות. קין. אז לכן אנחנו נאבקים, במיוחד בארץ ישראל, בגלל שזה ארץ הקודש, נגד החומרנות. חומרנות הכוונה, הרצון לקבל, הרצון של האנוכיות. בוודאי, בשביל זה באנו לארץ, בשביל לא להיות אנוכיים. ירושלים נבנית בצדקה, נכון? צדקה תרומם גוי, בשביל זה באנו לארץ, זה ארץ של חסד. בזכות מה יורשים את הארץ, בזכות החסד. כך אומר הגאון מווילנה, הגאון מווילנה שואל, שאומר, באנו את זה פעם אחת. בזכות מה נחזור לארץ ישראל, שואל הגאון מווילנה. בזכות מה נצליח לצאת מהגלות ולחזור לארץ ישראל. אומר, תורה אין לנו. כך הגאון מווילנה אומר. הוא אומר, תורה אין לנו. בפירוש על שיר השירים, הוא אומר, זה לא תורה. מלכה ושרה בגויים אין תורה. זה לא נקרא תורה. עבודה אין לנו, אין קורבנות. נכון? אז לא תורה ולא עבודה, מה נשאר? מילות חסדים. אז אומר, כל החזרה לחזור לארץ ישראל זה רק בזכות מילות חסדים. אתה רואה שבזכות מילות חסדים עם ישראל חזר לארצו. זה, זה, זה הדבר הגדול. תנועה ציונית, זה גמילות חסדים. כולה בנויה על גמילות חסדים, תנועה ציונית, מזה זה התחיל.
מהרצון למצוא מקלט בעצם.
לעזור לאנשים, בוודאי, רצון לגמול. אנשים באו וידעו שהם לא ירוויחו. בנו את הארץ, ידעו שהם לא ירוויחו כלום. ידעו ממפורש, אנחנו הולכים, לא נרוויח שום דבר, אבל אנחנו גומלים חסד עם העם היהודי, גומלים חסד עם העתיד. נכון? וזה גמילות חסדים עצומה, וזה בנה את ארץ ישראל, בזכות הגמילות חסדים. אנשים ידעו שהם לא, שהם לא יהיינו שום דבר, שהם מפסידים הכל, הפסידו את הקריירה, אנשים היה להם מקצוע, אנשים היה להם מקצוע, היה להם קריירה, הכל, היו עוזבו את הכל.
הוא היה באירופה, אבל
זו
תקופה שכל היה הרבה הרבה יותר,
אבל לא היה שום סתם. בטח, בטח. זה היה שיגעון לעזות לארץ.
בדיוק
התחילו
כל הזכויות.
אבל נשאו את החסד, צבא הגנה לישראל, זה מפעל שכולו חסד. אז לכן, זה בזכות זה יורשים את הארץ. אז זה המהות של הארץ, במהות בעניין הארץ, ככה בונים את הארץ, רק בלי אגואיזם. אם אתה תעבוד בשיטות של אגואיזם, אתה תעשה חשבון, אגואיסטי, בסוף אתה תראה שאתה לא רוצה את הארץ. לא משתלם. לא משתלם. חשבון הכולל, לא כדאי. לא שווה. בעיה, עולם החומר גדל זה מצוין. לא, אנחנו אומרים מה קורה. אני יכול לנסח את זה אחרת. ככל שאדם גדל, הוא פחות חושב על עצמו. הוא חושב על אשתו, הוא חושב לעזור לילדים. הוא חושב לעזור ליישוב שהוא גר בו. הוא חושב לעזור לאנשים שהוא נפגש איתם בעבודה. הוא גדל. אז הוא צריך לעזור לאנשים, הוא צריך לעזור לילדים שלו, הוא צריך לעזור לדור הבא. הוא מצידו היה מסתדר עם, אתה יודע, עם לחם וחומוס, מה הוא צריך? שהוא היה רווק, הוא הסתדר מצוין, היה אוכל סנדוויץ'ים, הכל היה לו טוב. אשתה צריכה, בייגד צריכה זה. נכון? המניעים, אנחנו מדברים, לכן אמרתי, זאת השאלה המרכזית. המניעים, מה מניע את האדם? הרצון להעניק, לתת טוב, להעניק לאחרים, או רצון לקבל? זאת השאלה. השאלה היא לא, אמרתי, לא החומר, אלא המניעים. זה הנושא שלנו.
מה זכותי?
יכול להיות שאדם הוא רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא כתוב שהוא היה אחד מעשירי עולם. נכון? הוא היה עשיר גדול. שהוא היה כמו הקיסר. רמת החיים שלו הייתה שווה לקיסר של רומי. ובכל זאת הגמרא בכתובות אומרת שביומו האחרון הוא הרים את ידיו ואמר ידוע לפניך שלא נהניתי מהעולם הזה אפילו כזרת. איך זה יכול להיות? אתה היית עשיר כקורח. נכון, אבל הוא לא עסק על עצמו בכלל. הוא לא לקח את זה בשביל עצמו. הוא לא עניין אותו לקבל. עניין אותו לתת לעם ישראל. בשביל לתת לעם ישראל, אז צריך לבנות ארמון. כי אם הוא לא יבנה ארמון, אז לא יספרו אותו. אז הוא עכשיו מחשבי, יכיבדו אותו, והוא ככה יכל לדאוג לציבור. והוא הרבי הקדוש, רק הוא לא קדוש. כי היה לו כל השיקולים שלו היו כלליים. אז הוא נקרא קדוש. הוא היה עשיר גדול, אבל הוא היה קדוש. בוודאי, בוודאי. מה אתה בונה בשביל עצמך? מה פתאום? אתה היית מסתדר, נכון? כלום, נכון? אתה מצידך סקה של הרצפה ולאכול לפתוח קופסאות שימורים. מה, זה מבסוט לאללה, אנשים מבסוטים, תאמין לי, לא צריכים כלום. מה אתה צריך את זה? אתה רוצה לתת לה רגשה טובה, לשמח, לשמח את אשתו. זהו, זה חסד. הכל, הכל תלוי בכוונות. זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה הכוונות. בשביל האומה, בשביל המשפחה, בשביל הכל, הכל להתרגל, זה לאט לאט צריך להתרגל לזה. לבנות מעגלים, מעגלים שלאט לאט לצאת מהאנוכיות. כך כתב רבי שמעון שקופ. שזה העניין, זה נקרא להיות קדוש. לצאת מהאנוכיות. אבל אנחנו עכשיו מדברים על גברים,
מה אתה רוצה? אם אני אומר דבר כזה,
יש לי מנתור, אז אני... אתה, אל תדאג, כשאנחנו עומדים עם נשים, אנחנו מדברים גם מה שאתה נשא צריכות לשמוע.
אתה לא להגיד לזה, זה הרבה לא להגיד את השיעור.
לא, אתה עכשיו שיעור לגברים, מדברים על גברים.
אבל אני זוכר נכון, מהגרים של רשימה שקופה.
הנוחיות שלו, כביכול הוא נשאר אנוכי.
זאת הוא מסביר מה זה אנוכי, אז הכל מתפרק, המושג אנוכי משתנה לגמרי. שאנוכי זה לא לקבל, אלא אנוכי זה לתת. תן לי כאן, נכון. זה נקרא להיות קדוש. זה מה שאומר, זה הנושא שלנו, לצאת, זה המטרה של כל המוסר, כל מסכת אבות היא בשביל זה. לכן אומרת הגמרא, שמה מובילה מסכת אבות? אי מן דבאי למאווה, חסידה. מה זה חסידה? חסיד. מה זה חסיד? חסיד, נותן לכולם. לקיים ילדי אבות. המטרה של מסכת אבות, של כל המוסר, זה להפוך להיות אדם שלא אנוכי. זו המטרה של המוסר. זה תפקיד המוסר. הוא כולו חסד. ככה הוא כתב בנפש החיים. אתה אומר, פעם הקראנו את זה, לא? שבנפש החיים הוא כותב בהקדמה.
פעם היה פה נפש החיים. טוב, לא נורא.
רב, כל הצדדים של ההנאה בחיים.
כן.
מטיפות
וזה. אם אדם מתרגל, הוא מתרגל לנושא, שזה הופך להיות נושא, זה לא טוב. הרמב״ם כותב במפורש בפרק חמישי בשמונה פרקים שאם אתה רוצה להיות חסיד, חסיד, אז אתה לא אוכל כי זה טעים. אתה אוכל כי זה ייתן, כי זה בריא, כי זה ייתן לך כוח. יהיה טעים יהיה, לא יהיה לו טעים.
התורה, הגמרא, כל מיני במצוות.
בתורה כן, בתורה.
אבל לא נקשבת גם כל כך אוכלים טעימים.
בתורה.
ולכות הנהנים.
נכון, אבל זה לא המטרה שלך. זה המדרגות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות חסיד, בסדר? אומר הרמב״ם, אם אתה סתם רוצה להיות צדיק רגיל, בסדר, אבל אם אתה רוצה להיות חסיד, הנושא שלנו חסיד, אז אתה לא, זה לא השיקולים שלך. יהיה טעים, בסדר, אין שום דבר נגד שיהיה טעים, אבל זה לא מה שמנחה אותו לכם. יש עוד סופגניה מאוד מאוד טעימה, אבל אני לא אכל אותה. למה? כי זה לא טוב. זה לא טוב, אני יודע שאחר כך אתה סתם זה עושה, מרגיל אותך להרגילים לא טובים, נוצא לך הרגשה לא טובה. קיצור, לא יצא מאיזה שום תועלת, זה לא בריא. אז זהו, לא אוכלים אותך. איסורים פה הוא מסביר מוסר, איסורים פה הוא מסביר מוסר. לא איסורים
ש...
זה מה שהוא מסביר. הנה הוא כותב, זה הבן של רב חיים מוולוז'ין, רבי יצחק, כתב ספר הקדמה, נפש החיים זה הספר של רב חיים מוולוז'ין, אז הבן שלו כתב הספד עליו, הקדמה, הספד כזה גדול, על הענווה הגדולה של אביו, של רב חיים מוולוז'ין, שהיה לו ענווה עצומה, שאף אחד לא יומן כי סופר, כך הוא כותב, שהיה מלא מלא ענווה, ואז הוא כותב בסוף, בכל דרכיו היה ממעט כבוד עצמו ומרבה כבוד שמיים. ואז הוא אומר בסוף, היה רגיל להוכיח אותי. אבא, מה היה מוכיח? הוא אמר רבי יצחק, מה אבא שלי היה מוכיח אותי? כה היה דברו אליי תמיד, שזה כל האדם. לא לעצמו נברא, רק להועיל להכריני ככל אשר נמצא בכוחו לעשות. זה מהות האדם. ככה רב חיים מוולוז'ין כל הזמן טפטף לו, זה היה דופק לו בראש כל היום לבן שלו. וכך הוא היה חי. 22 פה. לכן הוא היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. הניח כבוד עצמו. למשל, הוא אומר, נפקא מינה פשוטה, הוא היה, אומר, מספר, שכל בוקר, חיים ולוז'ין היה גדול הדור. הוא היה פשוט גדול הדור. כל בוקר, אחרי התפילה, היה לו שיעור פרשת שבוע עם רש"י, לבלבטים. היה קורא, כתב את הפרשה בנחת, מסביר, קורא פסוק עם רש"י, פסוק עם רש"י. אחר בזבוז זמן, תיקח איזה בחור ישיבה, תצלם לו שתי שקל ושילמד עם הבלבד, עם גדול הדור אתה צריך לשבת איתם, כל יום. למה? כי זה טוב להם. זה טוב להם. והוא לא הניח מלהגיד לבני עירו, פרשה שבוע יום יום. והתברר שכל, כולם התקבלו ברכה, היו באים לאנשים בלבטים נהנים. היו שם יושבים, אנשים תלמידי חכמים והיו מצליחים לשמוע בתוך, הוא היה רומז, כל מיני רמזים לדברים נעלמים בפנים. כל כך הייתה מצווה זו חביבה בעיניו, שהוא היה רץ לבית המדרש, בעוד הציבור מתפללים, קטן וגדול שמו, והיה מלמד תורה ששווה לכולם. למה? כדי להיטיב לכולם. כדי להיטיב לכולם, ועלץ ליבו בזה. הוא לא מוכן להפסיד את הלימוד הזה. ככה זה בכל דבר. אז זה נקרא דוד. דוד אומר חסיד אני. זה מוסר. לכן דוד היה איש המוסר הגדול ביותר. כתוב שהוא כל ימיו באיסורים. כל ימיו היה מלא איסורים, בתוכחות. כי למה? בשביל זה. להיות כללי. אז זה הנושא של מסכת אבות. בשביל זה אנחנו לומדים מסכת אבות, לבקשתכם. לצאת מהפרטיות, לצאת מהאנוכיות. זה תפקיד המוסר.
אפשר אפילו
באיסורים
זה המוסר, זה לא... כן, okay.
זה הכל.
מה זה ארץ רגיל? כל אדם מכירים
באיסורים. ארץ רגיל נקל באיסורים, במוסר.
אז יש עבדת המוסר, רק אז קודם את ארץ רגיל.
כן, כן. ללכת להקים יישוב, להקים קיבוץ במקום, זה לא הגיוני, אתה לא מרוויח שום, רק מפסיד. זה מוסר. היו אנשים, אבא שלי היה הרבה שנים חבר קיבוץ בעמק בית שם. אומר, היה שם יהודי אחד, יהודי עלה מגרמניה. אומר, הוא היה מתמטיקאי דגול. הוא אמר, מתמטיקאי דגול, למה יכול להיות פרופסור בכל מקום? הוא היה עובד בירק, הוא היה עובד בשדות. הוא אמר לו, מה אתה? זה עכשיו, בונים את ארץ ישראל. זה נקרא מוסר. זה מוסר מדהים. אנשים עוזבו את כל מה ש... בשביל כלל ישראל, בשביל עם ישראל. זה נקרא מוסר. זה בונה את ארץ ישראל. מה בונה את הארץ? מוסר. אז זה נקרא שארץ ישראל נקנית באיסורים. זו הכוונה שצריך... לסבול בארץ ישראל, זה לא הכוונה, אנחנו לא רוצים לסבול, זה ארץ טובה. ייסורים הכוונה בחוסר אנוכיות, בחשיבה כללית, זה נקרא. לא בהכרח.
כי אם נוח, אז
יש בהם
כי
נוח. אמרתי, רבי יהודה הנשיא היה חי טוב מאוד, אבל הוא היה קדוש. היה קדוש.
זה הפוך, אני חושב. אדם שהוא מטרה להוציא החוץ, אתם מתוכו,
אני שאלתי, פעם אחת הייתה לי שיחה עם אישה כזאת, אישה מבוגרת מאוד זקנה, היא הייתה גם מקיבוצים, אז היא אמרה, לא היה לנו מה לאכול, לא היה לנו מה לשתות, חיינו חיים, בהתחלה שהם קימו זה, אבל אומרת, היינו מאושרים, כל היום, כל ערב רקדנו, כל ערב שרנו ורקדנו, כך היא אמרה לי, אישה זקנה מאוד. אז במבט לאחור זה נראה שהם סבלו, הם בכלל לא סבלו. כי זה ארץ ישראל, זה סודה של הארץ, זה המהות שלה. רק כלליות. טוב, פה באמת טוב.
זה לא חכמה. ינצוד נשזגו בתל אביב, לא פה. יש להם פייה, פקקים, שיפוט.
כן. אז זה העניין של הארץ. סדר המוסר. ולכן זוכה לחיי העולם הבא. בין פשע כתוב בדרך טוען תוכחות מוסר מבדת איסורים וכולי, כי אין עניין איסורים מצווה ותורה. רק לא שייך על דרך ארץ שנקרא דרך. דעת חזל כמו שפירשנו כי תוכחת מוסר שכתוב היינו דברי מוסר. ואם סר תוכחות מוסר זה לא מכות צרות אלא תוכחות לייסר את האדם שלא ילך גופו וחומרו. סלק דברים שנשאר אחר תאוות גופו, כי האדם מצד גופו רודף אחרי, נקראו מידות טובות, הנה זה הנושא שלנו, מידות טובות, דברי מוסר. כי מה המידות הטובות מגבילות אותנו? לא לחשוב על עצמך, לא להיות פרטי. מייסר את אדם שלא אחר תאוות גופו, זה דרך החיים. מייסר ומעט גופו בשביל זה יגיע לחיים, כי החומר דבק בו המיטה והידר כמו שאמרו. מזה עצמו הוציאו וילמדו, כי אי אפשר שיזכה אדם אל עולם הבא, שהוא החיים הנצחיים, על ידי איסורים שמעטים את הגוף. עולם הבא, המהות שלו, זה כלליות. ההפך מפרטיות. אדם שהוא מת על קידוש השם, למען כלל ישראל, אז כתוב שאין כל בריאה ולשון שם, אף אחד לא מגיע למדרגה שלו בעולם הבא. למה? כי הוא כל כך כללי. ויתר על הפרטיות שלו למען הכלל, אין אף אחד לא מגיע למדרגה שלו. עולם הבא זה הכלליות. כל שאדם יותר כללי, יותר פחות אנוכי, זוכה לעולם הבא יותר גדול. זה נקרא קדוש. זוכה עולם הבא לידי איסורים. בסדר? זה דברי מוסר שמייסרים את האדם. וזה המהות של מסכת אבות, המסכת המהוללה, היקרה, מסכת אבות, נכללו כל דברי המוסר, מעט הכמות ורב האיכות. כמו שאמרו בפרק המניח, אמר רב יהודה, מיין דלמלך חסידה, למי מילי דזיקין, רב המילי דאבות, המילי דברכות. בסדר? אז לא ניכן עכשיו, זה מהלך ארוך, אבל מה שאנחנו מדברים, אם כן, החסידות. גם הרמב״ם, בהקדמה למסכת אבות, הפירוש שלו כך הוא כותב, מטרת מסכת אבות, חסידות, להיות חסידים. יש אבות דרבי נתן, זה מעריך קצת, זה כמו גמרא, זה ברייתות כאלה, כן.
ברייתות זה שגם משנה.
זה המעריך, אבות דרבי נתן, כן. נכון. לטובת המדינה, כך הוא כותב. לטובת המדינה, מושל מה זה אומר, כל הזמן מעניין אותו טובת המדינה.
הוא
אומר מפורש שם, לטובת המדינה. לטובת המדינה. לטובת החברה. הוא כותב, מושל, מושל, מה מעניין אותו? המדינה. נכון, אבל זה מכניס אותנו להבנה איך אנחנו רוצים לראות את זה. איך נכון לראות את זה. זה נקרא חסיד. הוא כותב מפורש שהחסיד מתפלל על הדור שלו, מתפלל על האומה, מתפלל על הציבור. ודאי. זה העיקר. טוב, שבת שלום.